טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו היום נעסוק בסוגיית יציאת מצרים. ננסה לברר טיפה מה בעצם יצא ממצרים. ברשותכם נתחיל אולי באיזושהי סדרת שאלות שמחולקות לשלושה חלקים. חלק ראשון, אם יציאת מצרים כוללת את ראשון של פסח ואת שביעי של פסח, אז כנראה שהגאולה לא הסתיימה בראשון של פסח. זאת אומרת, כנראה כדי שתופיע גאולה שלמה, חייב היה להופיע שביעי של פסח כדי להשלים את הגאולה של ראשון של פסח. אז באופן פשוט אפשר לומר שהגאולה שהופיעה בראשון של פסח היא גאולת ישראל. וכדי שהגאולה תהיה שלמה, לא מספיק שישראל יגאלו, חשוב שאויבי ישראל יושמדו. וזה קרה בשביעי של פסח כשהמצרים טבעו בים. ומצאנו לזה מקור בתורה, דוגמה אחת. כשהתורה בשירת האזינו מתארת את המהלך ההיסטורי ואת השאיפה לתיקון העולם, כיצד מסתיימת השירה, פסוק האחרון, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. כלומר, סיום השירה וסיום תיקון העולם סיום השירה וסיכום תיקון העולם וסיום תיקון העולם יהיה על ידי זה שהגויים ישמחו וירננו וישבחו את השם על זה שהקדוש ברוך הוא נוקם בהם בעצמם, כי בכך הקדוש ברוך הוא יכפר על אדמתו ועל עמו. אז כך אפשר להסביר שלא מספיק שיעלה מרדכי לגדולה, צריך גם לתלות את המן על העץ. לא מספיק להינצל מהצרה, צריך גם להרוג באויבים. אז אם כן, יום ראשון של פסח הוא מברר את הצלתם של ישראל, גאולתם של ישראל, ושביעי של פסח מברר את השמדת אויבי ישראל, כל אלה שעיכבו והפריעו להופעתם של ישראל בעולם. זאת ההבנה הפשוטה. אבל אנחנו נראה בהמשך שכנראה דברים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר משמעותיים, וכנראה מה שטבע בים זה הרבה יותר מאשר המצרים. כלומר, טבע עוד משהו מאוד חשוב בים, שהוא העיקר של התביעה בים סוף. זה נושא ראשון. אז אם כן, תודה רבה. אם הגאולה מתחלקת לשניים, מה יש בשני הגאולות, בשתי הגאולות, שצריכות להשלים זו את זו בראשון ובשביעי של פסח? חלק ראשון. חלק שני. אם אנחנו מתמקדים בראשון של פסח, מה קרה בעצם ביום הראשון של פסח? בוא נשאל שאלה פשוטה. מתי יצאנו ממצרים? באמת. פסוק אחד אומר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. פסוק שני אומר, למשל דוגמה, והי בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. או, בני ישראל הוציאים אחרת הפסח, ביד רמה עם אחרת הפסח. אז מתי יצאנו ממצרים? יצאנו ביום או יצאנו בלילה? מסקנת הגמרא מהקושייה הזאת, הכל מודים, אמר רבי אבא, דרך אגב, זה קשור לרבי אבא שאנחנו מכירים, אין לך קץ מגולה מזה. אמר רבי אבא, תכף נראה בגמרא, הכל מודים, כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב, וכשיצאו ממצרים לא יצאו אלא ביום. כלומר, המסקנה היא שיש בעצם שתי בחינות ביום ראשון של פסח. בלילה, בחצות לילה, בזמן מכת בכורות, שהקדוש ברוך הוא היכה כל בכורי מצרים, ואז בא פרעה אומר למשה ואהרון, קומו צאו מתוך עמי, אז הייתה גאולת מצרים. הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים. ומתי הייתה יציאת מצרים? גאולת מצרים ויציאת מצרים כנראה זה שני דברים שונים. מתי הייתה יציאת מצרים? יציאת מצרים הייתה ביום. שנאמר בעצם היום הזה ומחרת הפסח. אז רגע. אם זה ככה, מדוע הגאולה צריכה להתחלק לשתי גאולות? מדוע הגאולה צריכה להופיע חלק ראשון בלילה וחלק שני ביום? יותר מזה, אם העיקר של יציאת מצרים הוא יציאת מצרים ולא גאולת מצרים, כלומר אם העיקר זה מה שהתקשורת יכלה לצלם כשהיא באה בבוקר בהנץ החמה וראתה את יציאת מצרים, אז היינו צריכים לעשות יום הסדר ולא ליל הסדר. היינו צריכים לעשות את הסדר, היינו מצווים במצוות והגעת לבנך דווקא בהנץ החמה, אז היינו מצווים. אז למה אנחנו נוהגים לעשות ליל הסדר ולא יום הסדר? לכאורה עיקר הגאולה היה דווקא ביום. ויותר מזה, אם יציאת מצרים כפי שחושבים בטעות, זאת היציאה שלנו מעבדות לחירות במובן הלאומי, במובן המעשי, במובן ההיסטורי, אז מאז חזרנו והשתעבדנו. חזרנו והשתעבדנו. אין חג שנקרא יציאת בבל. אבל יש חג שנקרא יציאת מצרים. אז על מה אנחנו חוגים בכלל את יציאת מצרים? חזרנו והשתעבדנו שוב פעם. סליחה על הדוגמה הקיצונית. כשישבו בגטאות באירופה, בליל הסדר, ואמרו הלילה הזה, כולנו מסובין. כולנו בני חורין. שאלה, באמת הלילה הזה כולנו בני חורין? הלילה הזה נורא והיום. אז מה, אנחנו עושים בכאילו? אנחנו עושים כי התורה צוותה, אז אין לנו ברירה אפילו במצבים האלה לשמור על ההלכה, לקיים את המצווה. קשה לעלות על הדעת, הסברה כזאת. אז אם כן, מדוע בכלל אנחנו חוגים את ליל הסדר? ואם כן, למה ביום? למה בלילה? היה עדיף שיהיה ביום. עוד שאלה אולי קצת קשה. אנחנו יודעים שליל הסדר הוא לילה המשומר מן המזיקים. ולפני כמה שנים היינו צריכים להתמודד עם קושייה אדירה. איך יכול להיות שבלילה שמשומר מן המזיקים באים מחבלים רשעים באמצע ליל הסדר ורוצחים ואורגים בישראל? במלון פארק בנתניה? הרי זה ליל שימורים! אז זה לילה משומר מהמזיקים. אז איך יכול להיות שיקרה דבר כזה בליל הסדר? שאלה? לכאורה. שאלה אחרונה בעניין הזה, אולי עוד שתי שאלות בעניין הזה. אנחנו יודעים שישנה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה, עד מתי מותר לאכול את קורבן הפסח. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מותר לאכול את קורבן הפסח רק עד חצות לילה. אולי נקרא את הגמרא, מקור אחד. דתניא, ואכלו את הבשר בלילה הזה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה, לגבי קורבן פסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה, ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מכת בכורות, שהייתה בחצי הלילה. מה להלן עד חצות? אף כאן עד חצות. אז לפי רבי אלעזר בן עזריה, הזמן שבו אנחנו מצווים לאכול את קורבן הפסח, הוא רק עד חצות לילה. אמר לרבי עקיבא, ולא כבר נאמר, בחיפזון, בחיפזון תצאו. מה זה חיפזון? עת, שעת חיפזון, מתי נחפזנו לצאת ממצרים? והנצח חמה, בעצם היום הזה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, בעצם היום הזה. אם כן, שואל רבי עקיבא את עצמו, מה תלמוד לומר בלילה? ואכלו את הבשר בלילה הזה, יכול יהיה נאכל כקודשים ביום, בלילה הוא ביום, תלמוד לומר בלילה. בלילה הוא נאכל ולא ביום. אז אם כן, מה המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא? למה לפי רבי עקיבא אנחנו אוכלים את הבשר כל הלילה, ולפי רבי אלעזר בן עזריה אנחנו אוכלים את הבשר רק עד חצות הלילה? ואנחנו יודעים שלהלכה אנחנו פוסקים הלכה, רבי אלעזר בן עזריה, שאוכלים את המצות, נאכל על הסבא, אוכלים את האפיקומן עד חצות לילה. ויותר מזה, כולנו מכירים את הסיפור שמובא באגדה, על אותם החכמים שישבו בבני ברק, וסיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מי היו החכמים שישבו שם? שניים הם, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. נו, אז רגע. רבי אלעזר בן עזריה סובר עד חצות. אז מה פתאום כאן הוא ממשיך עד הבוקר? חוץ מזה, יש כאלה שרוצים להסביר שבני ברק, הרי המעשה היה בבני ברק, ובני ברק היה מקומו של רבי עקיבא. זה בא להראות שכמרא דאתרא. רבי אלעזר בן עזריה נהג כרבי עקיבא. אבל אנחנו נראה בהמשך שזה הרבה יותר עמוק, שאותם החכמים, כולל רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, ישבו כל הלילה. חוץ מזה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. הרבנים לא ידעו את זה. מה זה שרוצים לומר שישבו בבור מפחד הרומאים, אז לא ראו שעלה השחר. קשה מאוד. אלא כנראה שבבני ברק יש שתי תפיסות. יש תפיסה שרבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ושאר החכמים, ויש את התפיסה של התלמידים. עד היום כנראה. שתי תפיסות. מה הייתה מחלוקת? מה הבינו הרבנים שהתלמידים חשבו שהם יותר צדיקים מהרבנים, שהרי הגיע הזמן קריאת שמע? מה הרבנים ידעו שהתלמידים לא ידעו? אז זה לגבי יום ראשון של פסח. כל גאולת הלילה והיום. מה קרה פה בעצם? ושאלה אחרונה ביחס לפתיחת ההגדה. אנחנו פותחים את ההגדה בביטוי, במשפט, על אחמן יד יחלו אבתנה בארד מצרים. תרגום, זהו לכם העוני, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. א', למה חשוב שהמשפט הזה יפתח את ההגדה? הרי אנחנו עוסקים ביציאת מצרים, ולא במה שקרה במצרים. אז יאמר המתרץ, כבר למדנו במשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אין הדבר ניכר אלא מהופכו, כפי עקרונו של המהר"ל. אז אם כן, כדי להכיר גאולה, אתה חייב להיפגש עם הגלות. לכן המהר"ל, כשהתחיל לעסוק בענייני גאולת ישראל בספרו נצח ישראל, התחיל קודם כל בענייני גלות. כי אין הדבר ניכר אלא מהופכו, בריאות ניכרת מהחולי, והחיים ניכרים מהמוות, וגאולה ניכרת מגלות. אינו יכולים לענות אולי על השאלה הזאת, על השאלה הזאת באופן הזה. אבל יש כאן עוד חושייה קצת מסובכת. מה התרגום המדויק של המשפט הזה? זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. אם לחם העוני זה המצה, מתי אכלנו מצות? כשיצאנו ממצרים. לא אכלנו מצות במצרים. יש מהמפרשים שרוצים לומר מכוח הקושייה הזאת, שכנראה במצרים אכלנו מצות. למרות שזה לא כתוב ואין רקע היסטורי לזה, אבל כנראה שהמצרים האכילו אותנו מצות במצרים. למה? כי יש הבדל בין לחם למצה, שהלחם הוא חומר, הוא אוכל, שמתעכל מהר. והמצה היא חומר גלם שמתעכל לאט. אז המצרים רצו לחסוך לעצמם את דמי ההזנה, את דמי הכלכלה, לפרנס את ישראל. אז במקום להאכיל אותנו שלוש סעודות במצרים, האכילו אותנו סעודה אחת או סעודה ורבע. אז כנראה שהאכילו אותנו מצות, אז לכן זה פשט. הלך מניה, דיאכלו אבותינו גם בארץ מצרים, לא רק ביציאה ממצרים. טוב, זה באמת קצת פירוש דחוק, אבל אנחנו נגלה בהמשך שבעצם לחם העוני עליו מדובר כאן הוא בכלל לא המצה. מדובר על לחם עוני אחר לחלוטין. ואז יוצא לפי זה שהמשפט הזה הוא כבר תחילת גאולה. אם ההגדה באה לספר על גאולת מצרים, על יציאת מצרים, תחילת הגאולה מתחילה בעל לחמן יד יאכלו אבתנה בארד מצרים. נסכם את כל הקושיות. יוצא לפי זה שביציאת מצרים יש ארבע יציאות. בגאולת מצרים יש ארבע גאולות. הגאולה הראשונה התחילה כבר במצרים. זהו לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, ונראה בהמשך מה הכוונה. הגאולה השנייה בראשון של פסח, בלילה, ליל הסדר. הגאולה השנייה ביום הראשון של פסח, הגאולה השלישית ביום הראשון של פסח, ביציאה בפועל. והגאולה הרביעית בשביעי של פסח, כשהמצרים, ועוד משהו חשוב מאוד, טבע בים. אני אנסה לברר בזמן הקצר שלפנינו, מהן ארבע הגאולות שנגלנו בהן ממצרים, וכמובן קיימים מהן בזמן הזה, נראה דברים ממש רלוונטיים אלינו. אז נתחיל ביום ראשון של פסח, בגאולה השנייה והשלישית. גאולת ליל הסדר וגאולת ויציאת יום. לא יודע אם הסדר, אבל היציאה ביום. אז נחזור רגע לגמרא במקור אחד. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב, שנאמר הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. דרך אגב, מאוד מעניין למה הגמרא בחרה דווקא את הפסוק הזה, יש עוד הרבה פסוקים לכאורה יותר ברור, כמו הפסוק שקראנו מקודם, ויהי בעצם היום הזה. אז למה הגמרא בחרה דווקא את הפסוק הזה? סתם שאלה. אלא על מה נחלקו רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא? על שעת חיפזון. רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? חיפזון דמצרים. מה שמעניין אותנו זה החיפזון שהמצרים נחפזו לסלק אותנו ממצרים. מתי זה היה? במכת בכורות. מתי היית? בחצי הלילה. אז העיקר זה החיפזון של המצרים לסלק אותנו ממצרים, כדי להסיר מהם את המוות. ורבי עקיבא סבר, מהי חיפזון? חיפזון די ישראל. מתי אנחנו נחפזנו לצאת ממצרים? וזה היה בבוקר. תנא נמי אחי, מסקנת הגמרא, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. וכי בלילה יצאו, ולא לא יצאו לה ביום, שלמה ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. כלומר, הלילה נקרא גאולה, אבל נקרא התחלת דגאולה. זה אחד המקורות בתלמוד לביטוי התחלת דגאולה. אז ננסה להבין למה הגאולה ביום ראשון של פסח מחולקת. ברכות, ברכות דפתי. למה הגאולה מתחלקת לשניים, ומה המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא. אז נתחיל במקור שתיים בעניה. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב, וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. אומר הרב, הגאולה מעבדות לחירות, בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. האחד הוא החופש הפנימי, שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות, ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם, ביותו עם חופשי חי ופועל. ניקח דוגמה פשוטה כדי לסבר את האוזן. אדם יושב בבית הסוהר, בבית הכלא. מה יושב בבית הכלא? מה קלו אצלו? א', הגוף שלו קלו, הפעולות שלו קלועות, לוח הזמנים שלו קלו, הוא לא אחראי על החיים הממשיים שלו. מנהלי הכלא אומרים לו, מה לעשות, מתי לעשות, איך לעשות. אבל הרבה יותר גרוע מזה, מה שנמצא בכלא, זה לא רק הגוף או הפעולה. מה שנמצא בכלא, זה המחשבה שלו, הרצון שלו, השאיפות שלו, המגמות שלו, הנפש שלו, האני הפנימי שלו. זה מה שנמצא בכלא. אומנם יכול להיות אדם, הנה חינמי, יכול להיות אדם, כדוגמת הדוגמה שהזכרת, אסירי ציון, שסיפרו על עצמם, שהם הרגישו שרק הגוף שלהם יכול להיקלה, אבל הנפש, הנשמה, מה פתאום? כלומר, ודאי שיכול להיות אדם שגופו בכלא, אבל הוא חירותי לגמרי. ויכול להיות אדם שמסתובב ברחוב כבן חורין, אבל הוא עבד מוחלט. עבד היצרים, עבד לחברה, עבד לציפיות, עבד ללחצים, עבד. אבל כאן מדובר על מצב, שהוא כנראה מצב נורמלי, שאדם שנמצא בכלא, לא רק גופו בכלא, אלא גם האני שלו בכלא. אומר הרב, כמו שזה נכון אצל אדם פרטי, זה נכון אצל עם. כשעם יוצא לחירות, עם משועבד יצא לחירות. קודם כל, האני שלו יוצא לחירות. הוא יכול להרים דגל, הוא יכול להרים שאיפה, הוא יכול להרים מטרה, הוא יכול להיות אני. יש לו זהות משלו, הוא כבר לא משועבד לזהות אחרת. חוץ מזה שהוא יוצא לחירות מבחינת החופש הפנימי הנפשי שלו, חוץ מזה, החופש הפנימי הזה צריך להתגלות במציאות. הוא צריך לנהל פוליטיקה, צריך לנהל צבא, צריך לנהל כלכלה, צריך לנהל תקשורת, צריך להיות, לנהל יחסים בינלאומיים. כלומר, כשעם יוצא לחירות, זה לא רק האני של העם יוצא לחירות. האני הזה צריך לצאת אל הפועל במציאות. עכשיו, מה ההבדל בין שתי הגאולות הללו? הגאולה הראשונה היא גאולה נסתרת, אף אחד לא רואה אותה. היא גאולה פנימית. האני הפנימי של האדם יצא לחירות, יצא לחופשי. אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא רואה את זה. הגאולה השנייה, כשכבר פועלים בעולם, מממשים את העני הזה, באופן מעשי, זה גלוי לעיני כל, כולם רואים. אומר הרב, נחזור אלינו, זה נכון אצל כל עם. קל וחומר בן בנו של קל וחומר ועם ישראל. ועם ישראל, שתי הבחינות שאמרנו כרגע הן הרבה יותר עמוקות, כלומר, ובישראל עוד יתר שאת לשני אלה. כי החופש הפנימי, הוא התחלה לשלמות עצמם בקדושת המידות בתורה ומצוותיה וחוכמתה. החופש הפנימי שלנו זה לא רק פסיכולוגי, זה לא נפשי, זה לא אני יכול להרים איזשהו דגל, איזשהו רעיון. זה סוף סוף אני פתוח לקבל את השם. סוף סוף אני פתוח לקבל תורה, מצוות, ערכי קודש, ערכי אין סוף. והחופש החיצוני הגלוי זה לא סתם לנהל פוליטיקה, זה לקדש שם השם בעולם. זה לחבר שמיים וארץ, זה לתקן עולם במלכות שדי, זה רמה אחרת לגמרי של קידוש, של קידוש החיים. והחופש הגלוי החיצוני הוא עומד בישראל להיות לאור גויים, וכו'. בואו אולי נקדים טיפת המאוחר. מה קרה בעצם בלילה, בחצות לילה? מה קרה במכת בכורות, כשפרעה אומר לישראל קומו צאו? אני אומר את זה עכשיו בלשוני, ותכף נראה זה כתוב. מה שקרה בעצם בלילה הזה, בחצות לילה, נזרקה נשמה כלל ישראלית, פעם ראשונה בישראל. כמובן שישראל קדמו לעולם, וכמובן שהנשמה הזאת הופיעה אצל אברהם אבינו, וכמובן אצל 12 בני יעקב, וכמובן כשירדנו למצרים, והיינו כבר עם, הנה עם בני ישראל. אבל מתי בפועל עם ישראל, מאז שהוא זוכר את עצמו כעם, לא הייתה לו הזדמנות כעם להיות חירותי, לפתוח את עצמו כלפי השם? ברגע שהוא נהיה עם במצרים, ממילא הוא במצרים, ממילא שלב הבא הוא משועבד. אז לא היה לו, עוד לא הייתה אפשרות שהוא יהיה עם עצמאי, שהוא יהיה עם חירותי, שהוא יהיה עם עם נשמה ישראלית. בלילה הזה מה שקרה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, נזרקה נשמה בישראל. זה מה שקרה. נגיד בשפה יותר פשוטה. הנשמה הישראלית יצאה לחירות בלילה. הגוף עדיין לא יצא. הגוף מחכה לבוקר. נקרא את זה. על כן החלקו הגאולות לשני חלקים. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב. שעל זה אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם. אם התקשורת הייתה באה לצלם בחצות לילה, אחרי שפרו אומר קומו צאו, הייתה באה לצלם את היהודים במצרים, מה הייתה רואה? היהודים עדיין באוהלים כבים ימים ימימה, כמו 210 שנה האחרונים. לא השתנה כלום. זה לא נראה, זה ערב, זה, 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 זה פנימי. כי מה כן היה? הרגשה הטובה בחופשתם הפנימי. וכשיצאו לא יצאו אליו היום ביד רמה, גלוי לכל יושבי תבל להורות על פעולתם הגלויה בעולם. להשכיל להטיב לכל בורא בצלם להעיר באור השם. ניקח אולי דוגמה פשוטה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בסוף כל יום נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, יום שני וכו'. חז"ל אומרים, מתי הקדוש ברוך הוא ברא בפועל את העולם? רק בבוקר. אז למה בסוף בריאת, בסוף כל יום נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר? צריך שיהיה כתוב, ויהי בוקר, יום אחד, ויהי בוקר, יום שני. למה ויהי ערב, ויהי בוקר? מה קרה בערב? מה שקרה בערב, אם אפשר לומר, הערך האינסופי, האלוקי, המחשבתי, רצה, חשב, לברוא את מה שנברא ביום הראשון. אז מתי הבריאה באמת התחילה? בערב. השם בחוכמה יסד ארץ. החוכמה האלוקית היא זאת שאפשרה את הופעת הבריאה בפועל בבוקר. לכן אנחנו אומרים, ויהי ערב, ויהי בוקר. למרות שהתקשורת, אם רצתה לצלם בריאת העולם, מתי הייתה רואה אותה? בבוקר. אבל מה אנחנו יודעים? שכל בוקר מתחיל בערב. כל מציאות ממשית מתחילה בנשמה פנימית, מתחילה בעומק, בחופש עצמי. מתוך החופש העצמי יוצא אל הפועל המעשה החיצוני. לכן קודם כל בערב ויהי בוקר, לכן אותו דבר כאן. אפשר עוד שתי דקות, אני נגמור את השלב הזה. לכן אותו דבר כאן. הגאולה הראשונה הייתה בלילה, גאולת הלילה, הנשמה יצאה לחירות. אז מה יצא לחירות בלילה? הנשמה, גאולת הנשמה. וגאולת הנשמה הזאת לא נפסקה לעולם, כמו שנאמר בפסוק, ויוציאנו משם לחירות עולם. הרי לא יצאנו לחירות עולם, חזרנו והשתעבדנו. כן, אבל מה השתעבד? הגוף. לא הנשמה. הנשמה מאז יציאת מצרים לא השתעבדה יותר לעולם. ולכן הלילה של ראשון של פסח, ליל הסדר, הוא בא ללמד אותנו דבר אחד, זה מה שצריך לספר לילדים והגעת לבנך. לא על החירות הלאומית שיצאנו פעם ממצרים, כי אחר כך השתעבדנו, אז מה החידוש? אלא צריך לספר לילדים שהנשמה נגלה. ותכף נראה שצריך לספר עוד משהו. הנשמה נגלה ממצרים, וביום, בבוקר, הנשמה הזאת הופיעה במציאות, בגוף, וגם הגוף יצא ממצרים. ועכשיו זה נפלא. הכל מודים שלא נגלו ישראל, אלא בערב. מה נקרא גאולה? גאולה נקראת גאולת הנשמה. אמנם זה רק התחלה, כי המטרה היא להשלים את הגאולה על ידי שתהיה הופעה בפועל של תהליך גאולה. נגיד זה בשפה יותר פשוטה שקרובה אלינו. אין ספק שהמקור להופעתם של ישראל בעולם זה בתי המדרש. התורה, בתי הכנסת. ברור, ברור. זה המקור. אבל לא יכול להיות שהתורה תיסגר בארבע קירות של בית מדרש. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאותה התורה תופיע בארץ, תופיע בחיים, תופיע במציאות, בהלכות יחיד, קל וחומר בהלכות ציבור. בואו נשלים רגע על מה נחלקו. על מה נחלקו על שעת חיפזון? דרבי אלעזר בן עזריה סבא חיפזון דמצרים, כלומר, כי החופש הפנימי תלוי בביטול העבדות, וביטול העבדות צריך להיות מצד מצרים, שהם גורמי העבדות, בהחזיקם עצמם לאדונים להם. ולכן, כשהם הבינו, ובחיפזון שלהם והכרתם, שאין ראו שיהיו ישראל עבדים, בלילה, בחצי הלילה, אז התחיל ביטול העבדות והתנוצץ החופש הפנימי בישראל. ורבי עקיבא סבר, חיפזון די ישראל, שמורה על החופש החיצוני ללכת קוממיות, ולעשות גדולות ונצורות, להשכיל בעולם, להטיב בעולם, שעל זה צריך פעולתן של ישראל והכרתם את יתרונם ותעודתם לפעול לזולתם בעולם. כשישבו בגטאות בליל הסדר, נכון שהגוף היה משועבד, אבל הנשמה הייתה חירותית לגמרי. נסיים את הפסקה הזאת, על כן, מה שנאמר הוציא אחר שם לא יחם ממצרים לילה, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, שרק ההתחלה נקראת גאולת הערב. זה נקרא גאולה, אבל זה רק התחלה. לערך התכלית הנשגבה של גמר הגאולה ביד רמה, למען ידעו כל עמי הארץ, כי השם הוא אלוהים, אלוהי ישראל. אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, גאולת הערב וגאולת היום. מדוע? שכי ביחס לגאולת היום היא עתידה להיפסק, אבל גאולת הלילה לא תיפסק לעולם. מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד, אבל הגוף היה עתיד להשתעבד. הורה שלא יבוא עליהם השיעבוד כי אם להפסיק פעולתם על זולתם. את הביטוי הממשי בפועל, אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא אסור מהם. כי לבני ישראל עבדים, לכן, על כן חובת סיפור יציאת מצרים העיקרי, הוא בלילה. ליל הסדר במובן הזה שאנחנו עושים סדר על מה שנקרא לילה. אנחנו עושים סדר על היחס שבין הלילה ליום. זה ליל הסדר. ליל שימורים הוא, מה כתוב? להשם. מישהו הבטיח לך שאם אתה תשאיר את הדלת פתוחה לאליהו הנביא שיבוא וישתה את הכוס, לא יכנסו גנבים ויגנבו את כל הבית שלך? אף אחד לא הבטיח לך את זה. לילה משומר מן המזיקים מצד הנשמה. סליחה על הדברים החריפים והחמורים. הקדוש ברוך הוא לפני כמה שנים ניסה אותנו ניסיון קשה מאוד בליל הסדר. קשה מאוד. להבין האם מה שקרה במלון פארק בנתניה הוא מראה על הגאולה או לא. אין גאולת הגוף כלפי חוץ, אבל יש גאולת הנשמה. זה מה שקרה. זה מצד האמת מה שקרה. לכן ברור שישבו בגטאות. ישבו כבני חורין לגמרי. כי הנשמה נגלה. אבל לא הגוף. אבל כאן אנחנו מגיעים לעוד נקודה אחת חשובה מאוד. למה רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה יושבים כל הלילה בבני ברק, וזה לא סתם, כל הלילה ומספרים ביציאת מצרים? הכל מודיעים, הכל מודיעים, אמר רבי אבא, אותו רבי אבא, הכל מודיעים שגאולתם של ישראל צריכה להיות כפולה. היא צריכה להיות גאולה פנימית רוחנית בבתי המדרש ובבתי הכנסת, וצריכה להיות גאולה פוליטית, היסטורית, ממשית, התיישבותית במציאות. כשרבי אלעזר בן עזריה בא לבני ברק לרבי עקיבא, למה הוא לא נשאר אצלו בבית? למה הוא בא לבני ברק? תשובה. כי הוא יודע, גם הוא מסכים, שרבי עקיבא צודק. רבי עקיבא צודק בזה שהגאולה צריכה להופיע במציאות. לא יכול להיות שאנחנו נדבר על ארץ ישראל מניו יורק ונשב בניו יורק. זה לא יכול להיות. הקניין הרוחני של עם ישראל אל ארצו הוא קניין. לכן אברהם אבינו ראה את ארץ ישראל, קניין רוחני. אבל אברהם אבינו גם צריך ללכת בארץ ישראל כדי לממש את הראייה הזאת בפועל. שני הקניינים, הראייה וההליכה, צריכות להתחבר ביחד. אז מה רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא הבינו עם שאר החכמים? שאין יותר, אין יותר גדול מלחבר את גאולת הלילה עם גאולת היום. אין יותר גדול מלחבר את הגאולה הפנימית עם הגאולה המעשית. נו, באו התלמידים, רבותינו, הלכה, הגיע זמן, זמן קריאת שמע של שחרית. אתם בכלל, מה הנקודה בכלל? אנחנו עוסקים בגאולתם של ישראל, אתה מניח תפילין של רבנו אותם למישהו בקניון? תגיד לי, מה קרה לך? לא שזה לא חשוב. ואתה לא מבין בכלל את הפרופורציה? אתה לא מבין בכלל את הסדר? אנחנו עוסקים בחיבור גאולת יום ולילה של לילה ויום של כלל ישראל. ואתה בא מדבר איתי על קריאת שמע של שחרית? זעזע. דרך אגב, את זה פעם הבינו בבני ברק. פעם הבינו את זה בבני ברק. הבינו שגאולת היום צריכה להתגלות. ולא, הכל לא נשאר בישיבות. אלא הגאולה הזאת צריכה להופיע במציאות. ודעת תלמידים לא הבינו. ולכן ברור גם המשך הסיפור. אחרי שהתלמידים באו ואמרו, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. מה המשך ההגדה? ההמשך. אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מקף. לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים כל הלילה. חשבתי רק חצי לילה. עד שבאתי לבני ברק, ושם פגשתי את רבי עקיבא, ושם הבנתי שזאת גאולה אחת, שמתחלקת לשניים, אבל היא אחת. זה לא זכיתי. לכן אם אנחנו מסכמים, בואו רגע נראה את הדברים, גם ברב חרלאפ, מקור 3. ואומנם כן, הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר על הנשמה, שיצאה לחלוטין מכבלי השיעבוד. ומכאן ואילך, אפילו אם יהיו גלויות ושיעבודים, והיו גלויות ושיעבודים, אחרי יציאת מצרים, לא יהיו אלא על הגוף בלבד ולא על הנשמה. ומפני זה גאולת מצרים היא באמת גאולה עולמית. זה לא בכאילו. הנשמה יצאה לחירות עולם. שאין אחרי הגלות כי הנשמה יצאה לחירות עולמים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. עוד טיפה אחת, להתקדם עוד נקודה אחת בעניין הזה. לקפוץ רגע לפסקה האחרונה במקור הזה. וכמו אז בשעת יציאת מצרים, כן בכל שנה ושנה, בהתקדש אל שימורים להשם, זוכה כל אחד ואחד מישראל שהקדוש ברוך הוא כביכול מטפל בו בכבודו ובעצמו. ובעת עריכת הסדר וכל היום הראשון של החג, הוא יושב במחיצתו של מקום, ליל שימורים, להשם. ואור הנשמה מתגלה אז לכל יחיד ויחיד בכל הדר קודשה ומלוא צביונה. לא לפי המעשים וההתעוררות. רובה דרובה דאלמה דישראל. משך כל הדורות, חגיגות ליל הסדר. מדוע? אפילו אנשים רחוקים מאוד מתורה ומצוות. לא נקטרג על ישראל, אפילו אנשים שאכלו לחם בליל הסדר. לא משנה, משנה מאוד. אבל הרגישו זיקה. עצומה להופעת הנשמה. כי בלילה הזה זה לא תלוי במעשים בכלל, זה לא תלוי בגוף בכלל. כי על פי הגוף לא היינו רואים להיגאל. הרי בואו נזכור רגע משהו. חג הפסח נקרא חג הפסח כי השם פסח. על מה השם פסח? על בתי בני ישראל. קפץ ממצרי למצרי, דילג ממצרי למצרי ופסח על בתי ישראל. כלומר, חג הפסח יכול להיקרא, כך אומר רש"י, חג הדילוג והקפיצה. חג הדילוג זה חג הפסח. חג הפסיחה. אונקלוס, כשהוא מתרגם זבח פסח הוא להשם, מתרגם אונקלוס, זבח דחייס הוא להשם. או דחייס או חייס, אינני זוכר, אולי חייס. זבח חייס הוא להשם. זבח רחמים הוא להשם. רגע, מה אונקלוס בא ללמד? נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא דילג על בתי ישראל לא כי היינו זכאים. על פי המעשים הוא לא צריך לדלג. אז הוא ריחם, מידת הרחמים הופיע בעולם. מה הופיע אז באותו לילה? הנשמה הישראלית, אז לנשמה אין חץ. אז הנשמה ראויה להיגאל, הגוף לא, אבל הנשמה כן. אז אני מדלג. השפת אמת אומר דבר יותר עמוק מזה. מקור 4, מקוצר הזמן נגיד בעל פה. שפת אמת שואל שאלה. כשהילדים שואלים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה הם שואלים? אלא אנחנו יודעים שהיום, מעת לעת, מורכב 24 שעות מיום ולילה. יום הוא זמן חסד. לילה הוא זמן דין. הלילה עצמו מחולק לשני חלקים. מי יצא את הכוכבים עד חצות לילה? דין שבדין. מי חצות לילה עד הנצח חמה? חסד שבדין, ויש בזה נפקמינות הלכתיות. מה שואלים הילדים? מה נשתנה הלילה הזה, שבו הקדוש ברוך הוא חס עלינו, דילג על מידת הדין, לא דילג על הבתים, דילג על מידת הדין, דילג על בחינת הגוף, על בחינת המעשים, מכל הלילות שהם דין? עכשיו, ברור למה זה היה בחצי הלילה. כי בחצי הלילה זה בדיוק המעבר בין דין שבדין לחסד שבדין. עכשיו, ברור גם למה הילדים שואלים. כי המבוגרים, אדם מבוגר, אדם בוגר, הוא נשפט על המעשים. אז הוא צריך לתת דין על המעשים. ילד קטן, אין בו מעשים. אז למה הוא נשפט? על הנשמה. אז אין יותר מתאים מאשר הילדים ישאלו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה התשובה? אתם הילדים. אתם. הנשמה הילדותית שבכל אחד מישראל התגלתה בלילה הזה. זה מה שקרה. אז מה נשתנה הלילה הזה שנהפך לחסד, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא דילג על מידת הדין, ובגלל זה מפני זה דילג על הבתים, מכל הלילות שאין דין? זאת השאלה. ולכן הלילה הזה הוא לא לפי המעשים וההתעוררות. יוצא לפי זה, רבותיי, שאנחנו צריכים לכוון את ליל הסדר, לפי המהלך הזה, לא לגאולת הגוף, כי גאולת הגוף פסקה בזמנים שונים, אלא לגאולת הנשמה. זה מה שצריך לספר לילדים. ועוד דבר שצריך לספר לילדים, שאנחנו לא מסתפקים רק בגאולת הנשמה, אלא גאולת הנשמה צריכה להופיע במציאות. אם היה תלוי בנו, אולי היינו יכולים להישאר עם הילדים כל הלילה, עד הבוקר, כמו בבני ברק, כמו רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שנשארו עד הבוקר. זה עיקר העניין של ליל הסדר. ההבנה שהגאולה מתחילה מגאולת הנשמה, אבל היא צריכה להימשך ולהשתלם בגאולה במציאות. כאן העניין של ליל הסדר. עד לכאן, מה קרה בראשון של פסח. בבקשה. האמת שיש לנו דרך ארוכה, ולא נראה לי שנספיק עד השעה שעומדת לנו, אז אפשר להתקדם טיפה? לשאול אחר כך שאלות? חבל, כי יש כאן מהלך שלם. אנחנו רק בשליש הראשון של המהלך. זה יום ראשון של פסח. עכשיו מה קרה בשביעי של פסח? מה הוסיף שביעי של פסח על ראשון של פסח? עכשיו, אם אנחנו בודקים בפסוקים, אז התוצאה של תביעת המצרים בים הייתה, נקרא את הפסוקים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מדייק הנציב, פשט. מה השיא של שביעי של פסח, של תביעת המצרים בים? שהאמינו בהשם, אבל זה כבר האמינו לי לפני כן, כי הרי כתוב, היה מן העם. אלא האמינו בהשם, והאמינו שמשה הוא עבדו של השם. ויאמינו בהשם, ובמשה כעבדו. רגע, א', למה עד אז לא האמינו שמשה עבדו? מה הייתה הבעיה? ב', מה קרה בקריאת ים סוף שפתאום כן האמינו שמשה עבדו? דרך אגב, מה שאנחנו אומרים כרגע אומר הנציב? אם לא, הנציב לא היה אומר את זה, לא היינו מעלים על הדעת להגיד את זה בכלל. תראו מה אומר הנציב מקור שבע בסוף. ואמינו בהשם ובמשה עבדו, סליחה לטשטוש בדף, ככה יצא, אבל כדאי להשקיע בזה קצת. ואמינו בהשם ובמשה עבדו, שעד כה היה מקום עדיין לחשוב אולי כוח משה בכישוף, חס ושלום, או בידיעת שמות הקודש גדול כל כך לעשות כל המכות וגם קריאת ים סוף. כלומר, עד אז עם ישראל חשב שאולי משה רבנו מחשף, אולי משה רבנו מכיר את הכוחות השונים, עושה שם איזה חשבון, שמות הקודש. מה גרם להם לחשוב את זה? ומה גרם לזה שזה השתנה בקריאת ים סוף? אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה. מה גרם לעם ישראל לחשוב שמשה רבנו הוא לא אמור להיות זה? כלומר, הוא לא אמור להיות עבדו של השם. מה גרם להם לחשיבה הזאת? אז אחת הפעמים שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו להציע לו לגאול את ישראל, אז משה רבנו אומר, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לא נראה אליך השם. מדייק הנציב, הם לא אומרים שהם לא מאמינים בהשם או לא מאמינים בגאולה. משה רבנו טוען, הם יגידו, הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אומרו לא נראה אליך השם. למה לא? למה משה רבנו חושב שלא יאמינו שהוא הגואל? בואו נגיד סדר קצת יותר מעשי. למה משה רבנו חושש שהיהודים במצרים יגידו למשה רבנו, משה רבנו, תכננו שהגאולה תופיע בדרך אחרת, לא בדרך שאתה חושב, לא דרכך. תכננו צורה אחרת של גאולה. לא חשבנו שאתה תהיה שליח? חשבנו שיהיה שליח אחר לריבונו של עולם. מה, אתה עבדו של השם? למה לא? אומר הנציב מקור שש. כי אמרו לו נראה אליך השם, לא כתרג חס ושלום עליהם, כי מעטי המניים בגאולה. שהרי אותה הם המבקשים, וצעקו אל השם, אלא לא יאמינו כי נראה השם אל משה בייחוד. הם לא האמינו שמשה הוא הגואל, שמשה הוא עבדו של השם, למה לא? שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות, ולא בחסידות. משה רבנו לא היה הגאון במצרים, ולא היה צדיק במצרים. כי הרי, שהרי בקטנותו גדל בפלטון של מלך, של פרו, ושם עוסק בחוכמות. אז הוא למד בסורבון בהתחלה. אחר כך, מיד שבא לראות בצרת אחיו, כשהרג את המצרי והוציאו עליו גזר דין מבוקש, גזר דין מוות, ברח ליתרו. הראה סיבה שברח מעיקר קדושת ישראל, ומצד דעת בני האדם, כאן הנקודה, לפי התוכניות של היהודים במצרים, מי היה ראוי להיות השליח? היה ראוי שנגלה הקדוש ברוך הוא לאהרון, שהנביא עד כה במצרים. נציב מפורסם הנציב הזה. אז מה הייתה הבעיה? למה לא האמינו שמשה הוא עבדו? כי משה הוא לא הצדיק שבחבורה. עד כדי כך שהמהרש"א אומר פשט, השם משה הוא שם מצרי. בתיה, בת פרעה נתנה לו את השם הזה. הם לא חשבו שמשה ראוי לגאול את ישראל. הם סידרו לעצמם תוכניות גאולה אחרות. להבדיל, אבל על אותו עיקרון, להבדיל. לא חשבנו שחזון הנביאים, אחרי שנות אלפיים גלות, אחרי אלפיים שנות גלות, יופיע דרך ציונות חילונית? דרך התבוללות? דרך כפירה? לא תכננו דרך כזאת. נעבור אלינו. לא תכננו שאחרי מלחמת ששת הימים והניצחון המופלא של רווח הוד הביא עלינו ברוך השם, פתאום יתחילו סיבוכים, ופתאום התוכניות יתחילו להשתבש. לא תכננו את זה. תכננו עבד אחר של השם, תכננו שליחות אחרת. תכננו שהדברים יופיעו בצורה שונה. לא תכננו שהם יופיעו בדרך שהיא מופיעה. עכשיו, מה קרה בים סוף? מה קרה בים סוף שזה השתנה? מה קרה בים סוף, אני אקדים את המאוחר, מה שטבע בים זה לא רק המצרים. מה שטבע בים זה המחשבה של עם ישראל כיצד צריכה להופיע הגאולה. התוכניות שלנו טבעו בים. זה שהמצרים טבעו בים זה כסף קטן, לעומת תוכניות הגאולה שלנו, ביחס לתוכניות האלוקיות. מה קרה שזה מה שטבע בים? אז בואו רגע נלך לים סוף למקום אחר ונחזור למשה רבנו תכף. כל אחד מאיתנו שראה פעם את המפה, ממצרים, הר סיני, ארץ ישראל, ראה שבכלל היינו נצרכים להגיע לים סוף. ים סוף הוא לא חלק מהדרך כדי להגיע להר סיני ומשם לארץ ישראל. לא היינו צריכים להגיע לשם בכלל. אז למה הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו לים סוף? שאלה שנייה. טוב, הקדוש ברוך הוא החליט להוליך אותנו דרך ים סוף. בסדר, לא מבינים למה. החליט, בסדר. אבל פתאום אנחנו בדרך לים סוף, אומר הקדוש ברוך הוא דבר בני ישראל, וישובו לפי החירות. בין מגדל ובין הים. איפה זה פי החירות? פי החירות זה במצרים, זה סמוך למצרים. מסבירים חזר. כלומר, עם ישראל לא רק שלא הולך מיד להר סיני ומיד לארץ ישראל, הולך לים סוף בלי צורך, וכשכבר הגיע סוף סוף לקראת ים סוף, חוזר בחזרה למצרים. ואז מה קורה? המצרים רואים נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, מתחילים לרדוף. עכשיו בוא רגע נדמיין, מה קרה באותם הדקות, באותם הרגעים, במחנה של עם ישראל, בעם ישראל. מה קרה באותם הרגעים? פניקה, ייבוד השתונות. ארבע כתות נעשו לבותינו על הים. אחת אומרת, נתייאש, ניפול לים, נתאבד. חווה על המדינה, סוגרים את בן גוריון, נגמר הסיפור. השנייה אומרת, נחזור למצרים, אהיה יהודי בביתך במקרה הטוב, ואדם בצאתך. מה שמעניין אותנו זה המלגות לסטודנטים, זה מה שמעניין אותנו. השלישי אומרת, נצבח כנגדה, נגיד תהילים, נעשה עצרת תפילה. הרביעית אומרת, נלחם כנגדה, נצא למלחמה, איפה הכבוד הלאומי? ציונות. מי צודק? אף אחד לא צודק. חז"ל מתארים בירושלמי שהקדוש ברוך הוא עונה לכל אחת מהכתות. זו שאמרה ניפול הים, התעצבו וראו את ישעת השם. זו שאמרה נחזור למצרים, אשר ייתן את מצרים, לא תוסיפו לראותם עד עולה. זו שאמרה נעשה מהמלחמה, השם ילחם לכם. זו שאמרה תפילה, ואתם תחרישו. דרך אגב, זו מובא בירושלמי, לא בבבלי, מאוד מעניין. רק שנייה אחת, שנייה אחת. כלומר, מי צודק? המיואשים ודאי לא צודקים. אבל מי צודק? שלושת הכתות. צריך לצאת מהמנגנון הפנימי הנשמתי, תפילה. מתוך כך צריך לגלות את זה בפועל, רבי עקיבא, להילחם. ומתוך כך אנחנו מעריכים גם את כל החוכמה האנושית, גם היא חלק מהופעת השם. מתוך שזה נובע מהקודש. אנחנו לא נגד המלגות לסטודנטים, רק לא חושבים שבזה תלויה הצלחתם של ישראל. זה מתחיל ממקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר פנימי. אז נחזור אלינו רגע. אז כל המציאות של ים סוף הייתה מיותרת לחלוטין. אז מה קרה בים סוף, לפי זה? אומר השם משמואל, מקור 8, ונרד את רגע בני אמונה נינו. יש שתי בחינות של אמונה. יש אמונה פשוטה, שכבר הייתה ביום ראשון של פסח ביציאת מצרים, בעשרת המכות וביציאת מצרים. אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא משגיח, הוא מעניש, הוא מזכיר מלשון שכר ועונש, הוא משדד הטבע. וזו הייתה להם במסורת האבות, וביניהם ראו זאת במצרים. אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. החידוש של קריאת ים סוף זה לא שהמים עומדים. מה החידוש שהמים עומדים? לפני חמש דקות ראיתי שהמים נפחו לדם, לא חמש דקות, אבל בערך. המים נפחו לדם, אז מה, הקדוש ברוך הוא משנה, המים הופכים לדם, המים עומדים ולא זורמים? זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע, זה כבר למדתי במצרים. זה כבר למדנו במצרים, לא היינו צריכים את שביל של פסח בשביל אמונה ברמה כזאת. אז מה, איזה אמונה התחדשה בשביל של פסח? אלא, בקריאת ים סוף, התחדשה להם אמונה אחרת לגמרי. הרבה יותר עמוקה. שכל ענייני האדם, הדחקות והמניעות, רחמנא ליצלן, אף שהם למרוק ודיחוי הפסולת, למרות שזה רק לדחות את הפסולת, כי ביכול ככה היינו חושבים, זה לכפרת עוונות. לא נכון, זה הרבה יותר עמוק מזה. עוד יש בהם תועלת עצומה ותוספת מרובה. כל הסיבוכים שלנו, כל פיתולי הגאולה הבלתי מובנים לרציונליות ולתוכניות שלנו, כל זה... זה רק לגלות כיצד הקדוש ברוך הוא יגלה אור מחושך. קידוש השם מחילול השם. זה תוכניות אלוקיות שאנחנו לא מבינים בכלל. זה מה שהתחדש בשביל של פסח. בשביל של פסח התחדש שלא הבנו למה צריך להגיע לים סוף. לא הבנו שמשה הוא עבדו. עכשיו בואו נחזור רגע למשה. מה קרה שפתאום האמינו שמשה עבדו? אומר הנשיא במקור 7, נגיד בעל פה, שבהגדה אנחנו אומרים שבמצרים לקו 10 מכות, ועל הים 50 מכות, דעה אחת, שנייה, 200 מכות, שלישית, 250 מכות. רביעית, מצד האמת, אולי מיליוני מכות. כלומר, כל אחד מהמצרים מת בים באופן אחר. המצרים שיאבדו את ישראל בקושי גדול, היו אכזריים, מתו מיתה קשה. והמצרים שעשו את זה בפקודת המלך, מתו מיתה פחות קשה. ואת זה עם ישראל רואה. עם ישראל פתאום רואה בים, שכל אחד מהמצרים מת מיטה אחרת. עכשיו, א', משה רבנו לא יכול לעשות דבר כזה. כישופים וזה הוא יכול לעשות, בסדר, אבל עשרת המכות כן, אבל זה לא. חוץ מזה, איפה משה רבנו היה בזמן, בזמן הגלות? הוא לא היה איתם. אז הוא לא ידע כמה כל אחד שיאבד. הוא לא ידע. אז איך יכול להיות שמשה רבנו, בכישופיו, מחליט איזה עונש יקבל כל אחד, מידה כנגד מידה? אז מה גילו? אז גילו שכל אחד מת באופן אחר, ואז גילו שכל התוכניות שלנו, שלא הבנו בהתחלה למה הולכים לים סוף בכלל, כל התוכניות האלה הביאו אותנו למקום הרבה יותר גבוה. הביאו אותנו לתביעת המצרים, הביאו אותנו לראתה שפחה לים השורה יחזקאל בן בוזי, הביאה אותנו שזרקנו את כל המחשבות שלנו לים. פילי פלאות. אני חייב להזכיר משהו שהזכרתי במקומות אחרים השבוע. שמעתי בשם אווירת, שהוא שאל שאלה, דבר נפלא מאוד. למה היה צריך לקלוט את המן על העץ שהוא הכי? אמר ככה, אם אסתר הייתה באה לחשברוש, אומר לו, תשמע, צריך, א', אני רוצה להרוג את המן. הוא רוצה להרוג אותי? הקם לא הרגיך, השכם לא הרגו. מה חשברוש היה אומר? הגיוני, מוסרי. רצו להרוג אתכם, תרגו את זה שרצה זה הגיוני, זה מוסרי, הבא להרגיך, השכם לא הרגו, בסדר. הייתה באה אסתר בטענה שנייה. החשברוש היקר, אני רוצה גם לקלוט את המן על העץ. מה אומר חשברוש? זה לא מוסרי, זה פרימיטיבי, דעת הקהל לא תאפשר, זה לא מסתדר עם הדמוקרטיה. עכשיו אני משאל מקף. עד לפני שנה, לגרש אנשים מהבתים שלהם, קראו לזה טרנספר. היה יהודי צדיק אחד, גנדי השם יקום דמו, שדיבר על זה בקול גדול בלי להתבייש. לא שאנחנו בעד גירוש, אבל אם אין ברירה, זה מה שצריך לעשות. איך התייחסו לרעיון הזה? פרימיטיבי! שוליים של החברה! גזעני! לא מערבי! עכשיו, מה כזה בחור עושה? מתחיל להרגיל את המחשבה, את המוסר האנושי, הישראלי והעולמי, שלגרש אנשים מבתיהם, זה מוסרי בתנאי שזה משרת, זה מטרה. שמי שאחראי על המטרות קובע. כלומר, זה לא חוק ולא יעבור לא לגרש אנשים מהבתים. זה בסדר. רק השאלה איזה מטרה זה משרת. אז במקום המילה יהודים, יופיע אויבים ערבים. איזה פשט, אה? דעת הקהל העולמית מתחילה להתרגל לרעיון. אז הנה, אנחנו לא מבינים מה קורה פה בכלל. אנחנו לא אומרים שזה יהיה מחר או מחרתיים. אנחנו לא מזכירה של ריבונו של עולם. המחשבות שלנו טבעו בים בים שלנו. אבל זה כיוון החשיבה שצריך להיות. שהדברים אצלנו נראים הפוכים, נראים מאופחים, נראים משונים, נראים לא נורמליים, נראים הפוך על הפוך. הכל הפוך.
זה צריך לברך ברור אותה. משנה הבריות.
משנה הבריות. נחינם. דרך אגב, אני לא רוצה להתרחב יתר על המידה. סליחה, אבל משפט אחד. קורה במשפחות הכי טוב. אבל, סליחה, אבל משפט אחד, כן. פורים, בואו ניקח רגע את פורים. בפורים קורים שני דברים מאוד משונים, הרבה דברים. פורים זה חג של הפכים. מצד אחד, פורים בכלל לא היה אמור להיות. כי אם היינו שומעים להצהרת קורש, היינו בארץ. אז כל פורים זה חג אחד של זה חג גדול אחד של בדיעבד. זה בדיעבד גדול פורים. אם היינו שומעים להצהרת קורש, היינו בארץ, אז כל גזירתו שמן בכלל לא הייתה באה לעולם. אז מצד אחד, פורים זה שיא בדיעבד. מצד שני, כל המועדות עתידים להתבטל, חוץ מפורים. רגע, אמרת, זה בדיעבד, איך יכולת לכתחילה? ב', דוגמה שנייה, יש הרבה דוגמאות לזה, אבל לא דוגמה אחת. אנחנו מתחפשים בפורים. כלומר, אנחנו לא אנחנו. אנחנו לא אני. כי אני מתחפש, אני בחיפוש. מצד שני, שותים יין, מסלקים את השכל, ואז מתגלה עומק האני שלי. אז מה זה פורים? פורים זה חג של הפכים, פורים זה חג של ונהפוך. זה חג שההפכים מופיעים ביחד, ואנחנו לא מביאים מה קורה. ואז אנחנו מגילים שבתוך עומק ונהפוך, ונהפוך מקף, הוא. יש מקור אלוקי לכל ההפכים. הוא נסתר. הוא, לא אתה. לא ברוך אתה השם. הוא. ונהפוך, הוא. יוצא לפי זה. שאם בראשון של פסח בלילה נגלה הנשמה, בראשון של פסח ביום נגלה הגוף, בשביעי של פסח נגלה המחשבה, נגלו התוכניות שלנו בפני התוכניות האלוקיות. היות ויתתו לנו, אז עוד דקה. אז מה זה, הלך מעניין, אמרנו שיש עוד איזה גאולה שהופיעה במצרים. נגיד את זה בקצרה מאוד. אומר הרב כאן במקור חמש, שישנם שתי דרכים כיצד כוחות חיים יוצאים אל הפועל. למשל, ילד רוצה לצאת לשחק בגן השעשועים. אפשרות אחת, אמא שלו אומרת, בבקשה, לך תרוץ. יוצא, מוציא את הכוחות, מוציא את האנרגיה, הכל בסדר, חוזר כולו אדום, בסדר גמור. אפשרות שנייה, אמא שלו קולט אותו בחדר, סוגרת, אתה לא תלך לשחק. רואה שהוא דופק על הדלת, מכניסה אותו לתוך כלוב, סוגרת את הכלוב. רואה שהוא מנסה לשבור את הכלוב, סותמת לו את העיניים, סותמת לו את הפה, שתוק. אני מגזים בכוונה, כן. בשביל המשל. מה קורה לילד הזה? מתעוררת אצלו תשוקה אדירה לצאת החוצה. אחרי שעתה, אמא שלו מוציאה אותו מכל המסגרות והמסגרים. וואי וואי וואי, כשהילד הזה יגיע לחצר, לגן, חבל הזמן. כלומר, מה קרה לילד הזה? הרצון שלו, התשוקה שלו, התעוררה דווקא על ידי הלחץ. כלומר, זה דרך הנהגה אלוקית. דרך אחת להוציא כוחות מאיתנו זה דרך ההרחבה. דרך השנייה להוציא מאיתנו זה דווקא הפוך, להלחיץ. אמרו נשים אתמול במקום אחר, שעכשיו מבינות למה הן עובדות כל כך קשה לפסח. הלחץ הוא טוב כדי להגיע סוף סוף לחירות, לליל הסדר. זה טוב מאוד. אבל גם את זה צריך קצת להרגיע. אבל נחזור אלינו. זהו לחם העוני שיאכלו אבותינו בארץ מצרים. מה זה לחם העוני? המציאות שבה היינו במצרים, שקלה את הנשמה שלנו, קלה את הגוף שלנו, רוחניות לא הופיעה, לאומיות לא הופיעה. הנשמה הזו, הצמצום הזה, הדחק הזה, הלחץ הזה, יצר תשוקה עצומה להיגאל. אז המציאות שלנו במצרים הייתה כבר חלק מתהליך הגאולה. זה עורר את הרצון, דווקא הלחץ יצר תשוקה אדירה לצאת מהלחץ. יוצא, נסכם, שבגאולת מצרים יש ארבע גאולות. הגאולה הראשונה היא בכלל הייתה במצרים, היא לפני פסח. היא גאולת הרצון, ההשתוקקות. הגאולה השנייה בראשון של פסח בערב, גאולת הנשמה, והיא לעולם, שליחות עולם. הגאולה השלישית היא הגאולה הממשית בפועל, גאולת הגוף. ואנחנו צריכים לנסות לחבר את הלילה עם היום, את הנשמה עם הגוף. והגאולה הרביעית, שכל התהליך הזה מופיע דרך זה שהמחשבות שלנו טובות בים, והקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו, ובעזרת השם נזכה למימוש ארבעת הגאולות האלה בשלמות.